אחד בספטמבר, יום מיוחד, יום טעון, אחד בספטמבר 2021, באמצע הגל הרביעי, מגפה שמלווה אותנו כבר עוד מעט שנתיים, בפועל שנה וחצי לפחות כאן, הליכה לבתי הספר, לגני הילדים, 2.5 מיליון תלמידים שמנסים להתחיל שנה חדשה, מתוכם כמה מאות אלפים שלא יתחילו את השנה החדשה, יום בעייתי, שרת החינוך לובשת חג, הממשלה החליטה שמנסים להיכנס לשנה החדשה כרגיל, עוד נראה מה יהיו התוצאות. 1 בספטמבר הוא היסטורית יום של התחלות חדשות, היסטורית במדינת ישראל, היום הראשון ללימודים. אבל יש כאלה שה-1 בספטמבר הוא בשבילם גם סוג של יום זיכרון, אני למשל, אני, משפחתי. הטקסט שאני הולך לקרוא לכם כרגע נכתב במקור לפני 14 שנה. לפני 14 שנה זה היה יום השנה ה-25 להליכתו באופן פתאומי של אבא שלי. הוא פשוט מת ב-1 בספטמבר 1982. אז כשהגיע יום השנה ה-25, כתבתי טקסט. בזמנו הוא נכתב לאתר בלוגים, אתר חברתי שכבר לא קיים היום, אחר כך הוא עבר לפייסבוק, אחר כך הוא עבר לבלוג שלי בהארץ. אני אקרא אותו, אולי אני פה בשם מכניס קצת אטומות להיום, אבל תזכרו, הטקסט הזה נכתב לפני 14 שנה, ונדמה לי שקשה יהיה לזהות הבדלים דרמטיים בין מה שנכתב אז למה שיש לי להגיד היום. אז בבקשה. ב-1 בספטמבר לפני 39 שנים אבא שלי מת. 39 שנים, מספר בלתי נתפס. הוא מת לפנות ערב, ככה סתם, אחרי יום עבודה. התיישב על הספה ומת. הוא היה צעיר, אבל מי בכלל הבין את זה אז? כשהוא מת אני אפילו לא הייתי בן 24, שבועיים וקצת לפני יום ההולדת שלי. הוא עצמו לא הגיע ל-49, הוא היה שבועיים אחרי מותו, שלושה שבועות אחרי מותו הוא אמור היה להיות בן 49. שזה אומר שאני כבר היום בן 14 שנים מבוגר ממה שהוא היה כשהוא הלך. שזה באמת מספרים בלתי נתפסים. ב-1 בספטמבר 1982 לא הייתי בארץ, יצא ככה, העבודה שלי הייתה אז בסוג של עבודת ביטחון, היא גלגלה אותי בכל מיני מקומות באירופה. בבוקר שלפני כן, 31 באוגוסט, טסתי לחול וההודעה באותו לילה רדפה אותי בטלפונים קוויים ממלון למלון, עד שהטלפון צלצל בחדרי אחרי חצות. שיחת טלפון שמגיעה לך למלון מרוחק אחרי חצות היא לא סימן אל בשורות טובות. הרגשתי משהו, לא ידעתי, בבוקר קיבלתי את הבשורה. את הדרך חזרה לארץ עשיתי במשהו כמו 16 שעות מטלטלות, בטיסות פנימיות עם כרטיסים מאולתרים, עד שהגעתי בחזרה לבסיס האם, אפולה. אבא שלי עלה לארץ ב-1950, נער בן 17 בקושי, באונייה עם הוריו, אחותו ואחיו. אחת מעשרות אלפי המשפחות שנעקרו מאירופה, שבקושי התחילה להתאושש מהמלחמה הגדולה שהסתיימה 5 שנים לפני כן. הם עלו בלי כלום. הגיעו לארץ, לארץ קשה וענייה, שהייתה אז מדינה בחיתוליה. עוד לא מדינה של ממש. מהאונייה הם הועברו ישר למעברה, כן, כן, כולל הריסוס ב-DDT, כל הסיפור. הוא הספיק לחיות בארץ החדשה שלו בדיוק 32 שנים, זה הכל. בלי השכלה פורמלית, את לימודיו היסודיים בקושי השלים בגלל המלחמה, וכשהגיע לארץ נכנס ישר לשוק העבודה. עבודה שממנה בעצם לא נפרד עד שמת. הוא עבר בשלום את שנות ה-50 הקשות ואת שנות ה-60 המתישות, עם המיתון והכל. הוא עבר את מבצע קדש ואת מלחמת ששת הימים, את המיתון שלפני המלחמה ואת תקופת ההמתנה המעוררת האימה שלקראתה. הוא חווה את התרוממות הרוח הלאומית של הפיכתנו לאימפריה, עם הכיבוש הגדול, עם השחרור, את הסגסוג הגדול שלקראת תחילת שנות ה-70, עד להלם הגדול והמכה האיומה של 1973. הוא שרד את מפאי ואת אחדות העבודה, תמיד הצביע מערך, הוא תאהב את בגין ושנא את הקומוניסטים, הקומוניסטים שאת נחת זרועה מכיר היטב מהמקום שממנו הגיע. בניגוד לאמרה הידועה, הוא לא היה מתהפך היום בקברו אם היה שומע מענייה מאיתנו, כי מתים לא באמת מתהפכים, בטח לא בקבר. הוא הגיע כבן למשפחה דתית מאוד, אבל מיד כשעמד על דעתו, התנער מכל האלוהים הזה שכולם מדברים עליו, הוא לא סבל את הדת והאמין רק באנשים. כשאבא שלו, שהיה דתי מאוד, היה עדיין בחיים, הוא מת בסביבה טובה בערך שנתיים לפניו, למרבה האירוניה. הוא עוד הלך פה ושם לבית כנסת. הוא הלך בראש השנה, ביום כיפור, אבל חזר הביתה בזמן לארוחה, כולל ביום כיפור, בלי צום ובלי עניינים. וכשהסבא מת, אבא שלו, גם זה נגמר. אבא שלי לא היה איש חשוב מאוד, אבל הוא היה חשוב כאיש. כל אלה שהכירו אותו, אהבו אותו. הוא לא ידע להגיד לו, הוא תמיד עזר, תמיד תמך. במקום הקטן שבו גרנו, כולם הכירו אותו. אבל אחרי שנים גילינו שהכירו אותו הרבה מאוד אנשים, הרבה יותר ממה ששיערנו, במקומות הרבה יותר רחוקים. גם לו לא היה מושג על זה. הוא לא היה משכיל באופן פורמלי, אבל הוא היה חכם. לא היו לו תעודות, אבל מעטים הצליחו לעשות את כל מה שהוא ידע לעשות בעצמו. בשתי ידיים. נגר אומן, צייר, פסל, אומן. הוא ידע לבנות כל דבר, לתקם כל מה שצריך, לחשוב ולראות חפץ בעיני רוחו ולהביא אותו לאוויר העולם בשתי ידיו. כמה אנשים כאלה יוצא לנו להכיר בימי חיינו? כמה אנשים אנחנו מכירים שמסוגלים לתכנן את הבית שלהם, לבנות אותו במו ידיהם, ממש בידיים, לסלול את קווי המים והביוב, לערבב בטון ולסדר את הברזלים, ליצור ולהרכיב את המשקופים, ליצוק רצפות, לסטט חרסינות, לחתוך מרצפות, להקים גג ולבנות עליו את הרעפים. כזה הוא היה. כמה כאלה היו וכמה כאלה נשארו? כמה מהאנשים שמסביבנו בכלל מבינים משהו בכל הדברים האלה? כמה בכלל מסוגלים לעשות אותם במו ידיהם? כשהוא מת, הייתי במרחק 8 שנים מהמחשב האישי הראשון שלי. את טלפון החוגה בבית קיבלו הוריי אחרי המתנה של כמעט עשור. הם לא היו חברי מפלגה, לא רופאים ולא חולי לב. אולי הם לא ידעו כשהם כאלה. המספר בבית היה בין 5 ספרות, ללא הקידומת כמובן. כשהוא מת, עוד היו לנו בבית פטיפון ותקליטין. הטלוויזיה הראשונה בצבע, סילבניה, כן, אתם זוכרים? הייתה בסך הכל בת שנה. וכשחיים יבין הגיש את מבט, כולנו ישמנו לראות, כולנו. החיים היו אז אנלוגיים. גיר אוטומטי במכוניות היו רק לנכים או למתעשרים, או למתעשרים היה מקו בר לב, שנסעו באוטו אמריקאי מפונפן. לנו היה פולקסווגן דאבל קבינה, כחולה, אתם יודעים, מכירים. בכל העיר שלנו היו אז אולי 2-3 מכוניות עם מזגן. כשהוא מת, אני הייתי בסך הכל 2 אחרי השחרור מהשירות הסדיר שלי. הוא מת 3 חודשים אחרי שפרצה מלחמת לבנון הראשונה. במהלך השיבה עליו נרצח בשיר ג'ומאייל והתרחש הטבח בסבר ושתילה. בגין עדיין היה אז ראש הממשלה, שרון היה שר הביטחון, רפול היה הרמטכ"ל. ועדת כהן עדיין לא הוקמה, עיתון חדשות טרם נוסד, מעריב היה עדיין העיתון הנפוץ ביותר במדינה, ככה לפחות כתוב היה מתחת ללוגו שלו. הוא מת 4 שנים לפני שנולדה הנכדה הבכורה שלו, הנכדה שבעוד כמה חודשים אמורה להביא לו נין שהוא לא יכיר לעולה. הוא מת פחות מ2 לפני שהשם שלי, של הבן הבכור שלו, התפרסם לראשונה ככותב כתבה בעיתון ישראלי. כל חייו, מאז שהגיע באונייה לנמל חיפה, הוא קרא מעריב, אבל לא זכה לראות את השם של הבן שלו מתנוסס מעל דפי העיתון שהקפיד לקרוא. אני יכול לשער כמה הוא היה גאה. כי במעריב היו אז שמות שכולם קראו, השמות של הגדולים. מעריב היה מבחינתו העיתון. כל מה שהוא השיג בחייו, הוא בנה בשתי ידיו. היו לו ידי זהב, וכל מי שזכה להכיר אותו יודע. היום אין הרבה ערך לידיים כאלה. היום המעטים שנשארו להם ידיים כאלה הם עוד פריט סטטיסטי בתורי האבטלה. נגרים, מסגרים, בנאים, רצפים, סטטים, גננים, גגנים. לעבודה הוא לבש מכנסי חקי קצרים עם כיסים עמוקים. הוא עבד בגופייה אפורה, כן, כן, הגופייה, גופיית הסבא, כן, אתם מכירים, מהתמונות של הפועלים, של פעם. הסיפור של אבא שלי הוא לא סיפור יוצא דופן כל כך, הוא סיפורם של אלה שנולדו במחצית הראשונה של המאה שעברה. סיפורם של אלה שילדותם נעקרה מהם והם נעקרו מעולמם. בהם כאלה שנשארו לבדם בעולם, אחרים שהגיעו עם משפחה, אבל בלי כלום. אנשים שנקודת ההתחלה שלהם הייתה נקודת אפס, אנשים שמהם נוצקה המדינה הזאת, החברה. אבא שלי מת ב-1 בספטמבר 1982, בלי שהיה לו מושג מי זה בנימין נתניהו, או נפתלי בנט אם תרצו. וטוב שכך. אבל לכל תקופה יש את הממסד שלה, הגולדה והגלילי, היגאל אלון והמשה דיין, והמנחם בגין והשמחה הרליכים, וגם האשר ידלינים והמיכאל צורים. היו אלה שעשו את זה ביושר, היו שעשו את זה בהרבה פחות יושר, והיו גם כאלה שנתפסו ונענשו. אף אחד לא הפגין מול שערי כלא רמלה כשיד דין הלך לבית הסוהר, אף אחד לא חשב שדיין הוא גנב עתיקות כפי שאנחנו יודעים היום שהיה. הגנרלים היו אז גדולים מהחיים, והפוליטיקאים היו מעושים כפי שהיה ראוי שיהיו. ואנשים הפשוטים, בלי טלוויזיה ובלי פייסבוק ובלי טוויטר ובלי סלולר ובלי שום דבר, ראו מרחוק, ראו ולא תמיד הבינו. בזיכרונות שלנו התמונות נהפכות לאיתן לשחור לבן. מי מאיתנו לא מכיר את זה מהסיפורים והעדויות והתמונות מהמלחמות הישנות, מאירופה, מהקמת המדינה, ממדבר סיני, ששת הימים. גם תקופת החיים הזאת, שנות ה-50 וה-60 ואולי אפילו קצת שנות ה-70, מאבדות לאיתן את הצבעים שלהם ודוחות בזיכרוננו כמו היו אותה טלוויזיה צילבניה מ-1982, רגע אחרי המחיקון והאנטי מחיקון שבאו בעקבותיו. הטלוויזיה שהיה בכפתור עגול, שכשהיית מסובב אותו שמאלה, התמונה הייתה מאבדת את הצבעים שלה והופכת שחור ולבן, בעיקר אפור. אבל ככל שהזיכרון מתעמם ומתעתע, וכמה שהוא נהפך מדי יום ליותר ויותר עמום, ככה הוא חד וצלול וחי בחלומות. הנגריה של אבא שלי, הריח של דבק המגע, המסמרים בפה, העיפרון, הפטיש ביד, והנסורת והאבק שנדבק לכל פינה בגוף. אבא שלי אולי לא היה איש כל כך חשוב, אבל הוא היה איש, הוא היה איש טוב, היה בן אדם. כמה כאלה אנחנו מכירים היום? תודה שהייתם איתי עד כאן. זה לא פשוט, זה לא פשוט לי, אני לא יודע אם זה היה פשוט לכם. בכל אופן, אני שמח שהעליתי את את המסה הזאת, את הטקסט הזה. אני שמח שכתבתי את הטקסט הזה לפני 14 שנה, ומאז אני מעדכן אותו מדי פעם, ושוב ושוב משתף. זה בעצם לוח הזיכרון שלי, זאת המצבה, וזאת המורשת שאני שומר ממנו ולעצמי, ממנו ולכל מי שהכיר אותו ולכל מי שמכיר אותי. יש כאלה שמאמינים בלוחות זיכרון וגל עדים, אני מאמין במילה הכתובה. ותחשבו על זה, זה די מדהים, זאת אומרת, חייתי איתו 24 שנים ואני חי בלעדיו כבר 39 שנים. זה מספר שקשה לי מאוד לתפוס אותו, ועדיין, ולמרות כל השנים האלה, הוא עדיין נוכח בחיי, הוא קיים, אני מרגיש אותו, אני חולם עליו, והוא חי לגמרי, בחלומות הוא פשוט איתי. אז זהו, אז בנימה קצת מהורהרת ואולי קצת מיסטית שלא כהרגלי, אני חושב שהגיע הזמן לסיים את הפוד הספציפי הזה, את הפרק הזה. מי שזה נגע בו, אני אשמח לקבל תגובות או התייחסות. מי שהרגיש עם זה קצת פחות נוח, מה אני יכול לעשות? זה מה שיש. אז נתראה בפרק הרגיל הבא, ובאמת תודה שהייתם איתי. ביי.